שלום לכולנו, אחרי קצת הפוגה, שלא באשמתנו ולא מחמתנו, אנחנו חוזרים לעסוק בעיקרי האמונה, אנחנו בשיעור 11, ובעצם אנחנו בעיקר השלישי, והפעם בחלק השני, כפי שאתה זוכר שלב, אנחנו בעצם בתוכנית של י"ג עיקרי האמונה, שתמיד בשיעור הראשון אנחנו עוסקים על פי הרמב״ם, ובשיעור השני אנחנו רואים את העיקרי האמונה על פי החסידות והקבלה. בשיעור האחרון התחלנו לעסוק בעיקר השלישי, שעניינו שלילת הגשמות אצל הבורא, נכון נועם? וראינו את פירוש המשנה לרמב״ם, אני אחזור על זה כי זה בעצם הבסיס להכל, מקור א', והיסוד השלישי שלילת הגשמות ממנו, והוא שזה אחד אינו גוף ולא כוח בגוף, ולא יראו מערות הגופים כגון התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה, ולפך שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, אמרו לא ישיבה, ולא עמידה ולא עורף ולא איפוי, כלומר לא פירוד ולא עורף ולא חיבור, כי איפוי אם הוא יפוי בקטקת שהוא לא עייף וכולי, ומה פתאום אם הוא חולה וכולי. בקיצור, וזה היסוד השלישי אשר הוא מורה למה שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה, כלומר לא השגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא כמו שאמרנו לגוף ולא כוח בגוף. בעיקר הזה, אנחנו פוגשים את אחת הסוגיות שבהם דעת הרמב״ן אם הן מפורסמות, דעה מאוד דומיננטית, עד כדי כך שבעצם שיש אומרים ש... יש את היהדות עד הרמב״ם, במאה הרמב״ם, כלומר עד הרמב״ם היו כאלה שבהחלט ייחסו גשמיות לאלוקות או תפיסות גשמיות, ומאז הרמב״ם אין מה לדבר, מה שנקרא מי שמדבר על גשמות הבורא הוא מחוץ למועדון, 70 פנים לתורה, זה הפן ה-71 בהקשר הזה, והרמב״ם מקדיש חלק משמעותי, נתח כבד מכתביו לעיסוק בזה, כמובן עטרה לכל ראש, זה מורה נבוכים, שם הוא משקיע בזה הרבה, כנראה שבאמת הוא התמודד עם זה, כי אנחנו יודעים שביהדות אשכנז היו גישות רווחות. שוב, אני לא נשמע כאילו טריוויאלי וברור שזה עיקרי אמונה, אבל כנראה שאז זה לא היה, והיו יהודים רבים שהאמינו של הקדוש ברוך הוא, לא בדיוק גוף, אבל בחינת גוף או משהו כזה. גם ציינו שאפילו הרמב״ם מותקף על רקע ההתעקשות שלו לשלול את הגשמות של הבורא. הרמב״ן אפילו כותב לחכמים הצרפתיים, והוא מרגיע אותם שלא ייחסו לרמב״ם שהוא אומר, למה הרמב״ם אומר שאין למעלה צורה בתפנית, וראינו במקור ב' את דברי מרן הראייה הרב זצ"ל, שהוא אומר ככה, ואני במאמר עמוד 106, כן, המקור ב', ואני תמה איך נוכל להעלים את עינינו מלהחזיק טובה לרבנו הרמב״ם, על עבודתו הגדולה בספר המורה להעמיד את יסוד קדושת האמונה על טהרתו, ולהרחיק את האבלים הנוראים של ההגשמה באלוהות מעל גבול ישראל. נקל לנו לתאר מהי הגורל האמונה לולא עבודתו הקדושה הזאת. ומפעלו זה גרם שברוך השם בכלל תמה ונחרטה אמונת טעות זו מלב האומה כולה, ונקבע יסוד בכל לב בעיקר הדת. להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא יסיגו מסגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל. ואמרנו שבעצם הספר השיטתי הרדיקלי ביותר של הרמב״ם הנושא זה מורה נבוכים. הבאנו מספר דוגמאות מהמורה נבוכים על שלילת הגשמות. ראינו שהטיעון המרכזי פרק כ"ו והחלק הראשון, ושאפשר, דיברה התורה כלשון בני אדם, נכון, אדון רוקח, מה זה אומר לנו? שבעצם זה גישה חינוכית. כלומר, אני יכול לעשות שימוש במשלים, בהגשמה, אבל זה טכניקה חינוכית כדי להעביר את המסר של מצוות הקדוש ברוך הוא. אני מזכיר למי נכתב הספר מורה נבוכים? לאנשים שהם נבוכים, כן, והם במבוכה. אבל, איי, 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 אגודל פה באסטרואידים, מה מקשה? פרק למד ה' במורה נבוכים, הרמב״ם כותב דברים הופכים לגמרי, אני אקריא את זה לא לפניכם, ראינו את זה שבוע בפעם שעברה, אל תחשוב שכל מה שקדלנו בפרקים הקודמים, בטח חשיבו את העניין, היא אותו נסתר, הקושי להבינו, מניעתו מן ההמון, כולל את שליית ההגשמה וכולי, אין הדבר כן. אלא כשם שראוי לחנך את הילדים ולפרסם להמון שהאל יתרומם והתעלה אחד, ושאין ראוי לעבוד את זדלותו, כן ראוי שיקבלו ויבינו שהאל אינו גוף ואין דמיון בינו ובין ברואיו כלל, בשום דבר מן הדברים. אז ראינו שלדעת הרמב״ם צריך להסתיר מן ההמון עניינים רבים בכל ההגות, שנקרא לה כשם קוד, הגות מטאפיזית עליונה כזאת, ואומר שלילת ההגשמה זה לא חבר דברים. כל יהודי צריך לדעת שלקדוש ברוך הוא לאלוקות אין גוף. ולכן הרמב״ם כלל את העיקרי, בעיקר אמונה, את האמונה, לא סתם, והעיקר השלישי, אבל שני העיקרים הראשונים, אחד ושתיים, ברור שהם אחד ושתיים, זה גם מצוות קיומיות, נכון? אחדות האל ומציאות האל ואחדות האל, אבל מיד אחרי זה הוא מביא פה את העניין של שליית הגשמות. ראינו דברי הרב קוק גם בפעם שעברה, שהוא אומר באיסור ממרקים, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה, כלומר ההגדרה היא אלילות רוחנית, כלומר כל משמעות שניתן לכינוי אלוקים, זה עלול להיראות כהגדרה חיובית, אבל הגדרה חיובית היא מצומצמת, היא מוגבלת, ואז אתה מגשים אותו, כי כל בעל גבול הוא מוגשם, כל יכולת תפיסה והשגה שלי באלוקות, או בכל דבר היא מוגבלת מצומצמת. ולכן הרב קוק הולך בדרך המקובלים, אז במקום לכזה אלוקים, י' כבבקה, שם שדאי או שם צבקות, איך הרב קוק מכנה את הקדוש ברוך הוא? אין סוף ברוך הוא. כלומר, עיקר האמונה הוא בגדולת שלמות אין סוף. כלומר, זו הגדרה, שמה הגדרה שלה? חוסר הגדרה, היעדר הגדרה, בדיוק, נכון? אין גבולות מסוימים, איך שיש הגשמה, כי אין לה סוף. ולכן לא ניתן לצמצם אותה או לתחם אותה, כי כל צמצום ותיחום זה הגבלה, שזה שייך אצל הנבראים, אצל הנברא, לא אצל הבורא. ואז יבוא נועם ויקשה, רגע, רגע, רגע. אבל מה זה שם הוויה? מה זה שם אלוקים, נכון? זה שמות? אז אומר הרב קוק, אני מקרים ממה שאמרה, שכל אלה אינם כי מזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה. ואם עלי היינו יודעים את ההגדרה הזאת, שזה רק הגדרות, רק ניצוצות, אז גם זה היה כפירה. אז גם שם הוויה יכול להיות פסל. כמו שאומר המשך חוכמה וגם הכוזרי, שלמה מוישה רבנו שבר את הלוחות שירד מהר סיני? כי הוא אומר, מה אתם עושים? עגל? זה התורה! אז מה, שוברים את העגל, מה עושים ללוחות? היו עובדים את הלוחות כעבודה זרה. לכן הוא שבר את הלוחות. אין שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. אין שום דבר גשמי בהקשר הזה. ולכן, כדי לא להשאיר את המאמין בתחושת ניתוק או חוסר הגדרה, אז יש לי מה שנקרא, באתי לעזרת חבר. באתי לעזרת מאמין, אז יש לי שמות הוויה ושמות אלוקים, ובדברים כאלה שעזרו לי להרגיש תחושת קרבה, תחושת מהות, תחושת הבנה, שאני רואה שם אלוקים, אז אני מבין שאלוקים זה בחינה כזאת. שאני רואה שם הוויה, זה בחינה אחרת. שאני רואה אל שדאי, זה כיוון אחר בעניין הזה. שפה מבחינתנו כמאמינים יש לנו פה הישג מאוד משמעותי, כי זה לא התקדמות ביחס להגדרה, אלא מדובר פה בהתקדמות ביחס לתחושת הקרבה שלנו. וזה איזון שהוא בעיניי fair enough, כאילו בין ידיעת הרמזים וידיעת המקור, וזה בסדר גמור. עד כאן חזרה, קצת הערכתי בחזרה, כי בעצם לא נפגשנו כבר שבועיים, אז לכן הערכתי בחזרה, אבל בואו עכשיו נתחיל את המסלול שלנו היום. מה שאני רוצה שנעשה היום זה שנתמודד עם היחס של תורת הקבלה והחסידות לעיקרון שלילת הגשמות אצל הרמב״ם. כידוע בתורת הסוד, יש עיסוק משמעותי בשמות, בתארים, עם בחינות שונות של האלוקות, יד ימין, יד שמאל, זכר, נקבה, ראש, רגליים, והרבה מהמתנגדים לתורת הקבלה, אומרים, אל תביא את קבלה, כי אתה יכול בקלות לטעות ולחשוב שיש זיווג, וייחוד, ונישוק, וחיבוק, והשפעה, וימין, ושמאל, והיד של הקדוש ברוך הוא, והעין של הקדוש ברוך הוא, והמצח של הקדוש ברוך הוא, וכל מיני דברים כאלה שיכולים להיות ממש הגשמה, שעליהם תלמדו בעזרת השם, בשיעור ד', לכשנזכה ושאני אחיה. לא ביחד בדברים הללו. בכל מקרה, באותה תורת קבלה וחסידות, מעלים על נס את הביטוי, את העיקרון הדתי, מבשרי חזה אלוקה. מה זה מבשרי חזה אלוקה? שאם אני רוצה להבין את האלוקות, מה צריך לעשות? כלומר, מתוך איך שיש אצלי נשימה, שאיפה ונשיפה, ויש לי יד ימין ויד שמאל, וייחוד וזיווג, והבאת ילדים לעולם, וחיבוק ונישוק, מתוך זה אני אבין את האלוקות, כלומר, זה לכאורה הקצה הכי הכי רחוק מהרמב״ם, שמתנגש איתו חזיתית.
זה בעצם להגיד שאני מבין את האלוקות דרך
חושית, איך
שבני אדם
מבינים? אתה פה מנסה לתת תירוץ, לא, אני אומר, מה שמעת עכשיו זה סוג של תשובה אולי. האמירה בשביל זה אלוקה אומר, זה שאם אתה רוצה להבין את האלוקות, אתה צריך להבין את עצמך. אם תבין אנטומיה ביולוגיה, מבשרי, אז תביא שם, יש שם פועל, כלומר יש איזושהי קורלציה, דמיון בין הגוף שלנו, שהוא בצלם אלוקים עשה את האדם, נכון? לבין האלוקות, כלומר זה בהכרח מושך לכיוון שהקדוש ברוך הוא יש לו יד ימין, יש לו יד שמאל, ויש לו איזושהי בחינה שהוא מחבק אותה, את השכינה, והוא מתפרה ורבה איתה אפילו. אז בוא, מה שנקרא, לפי הסדר, פרה פרה, נתחיל עם דברי אריזל הקדוש, כפי שכותב את הרמב"ם ויטל המערכות, תלמידו המובהק, בשער ההקדמות. אני במקור ג', שער ההקדמות, דפי עמוד א'. ואומנם דבר גלוי הוא, כי אין למעלה גוף, ולא כוח בגוף חלילה, וכל הדמיונות והציורים אלו, לא מפני שהם כך חס ושלום, אמנם לשכך את האוזן, כלומר שאתה פותח ספר ואתה רואה קטע חוכמה בינה, ואז שני טורים, חוכמה חסד נצח, בינה גבורה עוד, דעת, תפארת יסוד, ואתה אומר, מה זה, ציורים של אלוקים? מה זה הדבר הזה? אומר פה לא, זה לשכך את האוזן. לכשיוכל האדם להבין את הדברים העליונים הרוחניים, בלתי נתפסים ונרשמים בשכל האנושי. אכן נתן רשות לדבר בבחינת ציורים בדמיונים, כאשר הוא פשוט בכל ספרי הזוהר, וגם בפסוקי התורה עצמה. כולם כאחד עונים ואומרים הדבר הזה, כמו שאמר הכתוב, עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ, עיני השם אל צדיקים, וישמע השם, וירח השם, וידבר השם, וכאלה רבות. כלומר, אומר מארחו בשם האריזל, לא המצאנו את השיטה, זה כבר מובנה בתורה, כפי שהיינו פעם שעברה. וגדולה מכולם, מה שאמר הכתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה וכו'. ואם התורה עצמה דיברה כך, גם אנחנו נוכל לדבר כלשון הזה, עם היות שפשוט הוא שאין שם למעלה, אלא אורות דקים בתכלית הרוחניות, בלתי נתפסים שם כלל. כמו שאמר הכתוב, כי לא ראיתם כל תמונה, וכאלה רבות. ואומנם יש עוד דרך אחרת כדי להמשיל ולצר בדברים העליונים, והם בחינת כתיבה צורת האותיות, כי כל אות ואות מורה על אור פרטי עליון, וגם התמונה הזו. דבר פשוט הוא, כי אין למעלה לא אות ולא נקודה, וגם זה דרך משל וציור לשכך את האוזן כנזכר. פה האריזה לכאורה, כמו ששמתם לב, לכאורה הוא נוקט בגישה של המורה נבוכים בפרק אביו. אבל ודאי שיש שלילת הגשמות, בתורה מוחלטת אבסולוטית, שלא ניתה. אבל צריך לסבר את האוזן, צריך, ביחס לאלוקות, כולנו נבוכים. כולנו ילדים קטנים, חסר חוכמה בינה ודעת, ולכן יש לנו אפשרות שהיא מובנית בתורה כבר, מפשט הכתובים, אפשרות מוגבלת לתאר בחינות שונות באלוקות, אולם, כמו המסקנה של הרב קוק, שראינו במראה ראייה, ובאיסור הממרקים, זה לא התקדמות ביחס להגדרה, אלא זה התקדמות שלב ביחס לתחושה של הקרבה, שאני יכול להשיג יותר. בוא נראה את זה יותר מדויק, ומתקדם יותר, בשער הקדמות דף למדבר. זה מקור ד' בדבר אריזל הקדוש. כבר ידעת, כי אין לנו רשות לעסוק קודם האצילות, יוד ספירות, עשר ספירות, ולא לדמות שום צורה בדמיון כלל חלילה וחס, אבל מן העשר ספירות ולמטה, אפשר לדבר בדרך משל בדמיון, ולכן אף אם נדבר באיזה קצת מציאות, ציור, למעלה מן היוד ספירות, אינו אלא על צד ההכרח כדי לשכך את האוזן. פה, כבר משהו אחר. פה, בדברי אריזל, יש לנו חילוק מעניין, חילוק, לא יודעתי משמעותי, שהוא בכלל לא נזכר בדברי הרמב״ם. והחילוק הזה תכלס הוא אפשרי רק בתורת הקבלה. מה זה תורת הקבלה? אני יודע שרובכם בחדר הזה לא הגעתם לגיל 40, ואני אגיד לשומעים בבית, גם אין לכם קרס, וטוב שכך, ברוך השם. מה זה תורת הקבלה, נאו? טוב, טוב שאתה אומר, זאת השריעה מכיר את מקומו. תורת הקבלה, קבלת האריזל, בסדר מואר, קבלת האריזל, אני לא... קבלת האריזל, אני אומר את הרבה בשיעורים שלי, אני חושב שזה מאוד נכון, אני מאמין בזה. קבלת האריזל, יותם, באה לענות על שאלה אחת. האריזל הוטרד משאלה אחת ויחידה. עכשיו, צריך להגיד, זה לא שאלה שהטרידה את האריזל, הטרידה את הרמב״ם, את הרמב״ן, את רבי חסדאי קרסקס, והטרידה הרבה רבים וטובים, גם לפני האריזל, גם אחרי האריזל. לעניות דעתי, התשובה שהאריזל מניח, זה התשתית המפורטת ביותר, והשלמה והקוהרנטית ביותר, שנותנת את התשובה באמת ההוליסטית והראיה, שהרבה ממשיכים אחריו רק בדרך הזו. אז מה השאלה שהסיקת האריזל? הוא לא היה מוטרד מתי תתחיל המתקפה באיראן, או האם תתחיל המתקפה באיראן וכו'. השאלה שהטרידה את האריזל, זה איך יש קשר בין האינסוף לבין הסוף. מובן? האינסוף ראינו. העיקר הראשון הוא אינסוף. הסוף לא צריך לראות. נזכר. מבשרי. אנחנו מוסופים. אחרי יום חצורן, אחרי לשירותים, אחרי חצר בלילה, אז רפאיק, צריך לישון. אין חוכמות, הדלק, אין האוטו לא מניע, או שאין בטריה, או שאין דלק, נכון? צריך גשמיות, כאילו צריך... אנחנו יודעים מה זה סוף, זה מוגבל, מצומצם. אז איך בין האין סוף, כלומר מתוך האין סוף יש כזה דבר סופני שנקרא חסדאי, או נקרא שברולט, או נקרא תפוז, או פנקייק הזהב, כן? שמחר לא תאכלו אותו כנראה, נכון? או תשארו פה, אני לא יודע. כמנהג הישיבה בשישי בבוקר. עכשיו פועל יוצא מהשאלה הזו, זה כמובן איך הקשר בין סוף לסוף, בא לידי ביטוי בתורה ומצוות, וכל הדרך החיים שלנו. ולכן חלק ניכר מקבלת האריזל עוסק במה שמכונה תורת ההשתלשלות, או בשפה של הרמח"ל, כללות האילן הקדוש. כלומר, איך הגעתי מאין סוף ברוך הוא? לעיגולים, יושר, אדם קדמון, אוזן, חותם, פה, עקודים, נקודים, ברודים, אצילות, בירה, יצירה, עשייה, חסדאי. אותו, לא משנה, אוקיי? זה התורת השתלשלות, איך הגעתי עם הסוף ולסוף? זה בעצם עץ חיים, זה אוצרות חיים, ועוד שר כתבי אריזל כמובן, ומתפרט מזה כוונות, ודברים כאלה. כלומר, איך אני מתאר את המציאות שמתהווה מאין סוף לבין הסוף עד עולם העשייה והקליפות. זה עולם שבו הקדוש ברוך הוא מלך עלוב, הבריאה כביכול למרית עין יכולה למרוד במרכאות בקדוש ברוך הוא, ועל רקע זה תובן הקביעה מחודש של קבלת האריזל. מה אומר האריזל בשאר הקדמות שקראנו במקור ד'? כי אין לנו רשות לעסוק קודם האצילות י' ספירות, ולא לדמות שום צורה בדמיון כלל וחלילה וחס, אבל מן העשר ספירות ולמטה, אפשר לדבר בדרך משל בדמיון. ולכן אף אם נדבר באיזה קצת מציאות, ציור, למעלה מן היו צפירות, אינו על צד ההכרח כדי לשכך את האוזן. יש פה איזשהו צווי דינים, יסוד בריסקאים, באריזל. צריך לחלק את המהות האלוקית קודם ההצלת העולמות ואחרי ההצלת העולמות. קודם ההצלת העולמות, זו, כן, אתה אחד נברא עולם, אחד שני אחרי שנברא עולם, קודם הצלת העולמות ומהות אלוקית היא בלתי ניתנת לתפיסה ולהשגה, אפילו לא באופן מילולי כלשהו שאפשר לדבר אותה, לעלות אותה על הכתב. עליה אמר הרב קוק במאמר שלו, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית, וכידים הרב קוק היה מקובל גדול. אבל צריך לחלק בין משהו, המהות האלוקית, כמו שאמרנו, שהיא בלתי, שהיא קודם הצלת העולמות, שהיא בלתי ניתנת לתפיסה, לבין כל מה שמוגדר בתורת האריזל, בתהליך ההשתלשלות. כלומר, זה כבר אחרי הספירות של האצילות, ואז זה כבר לא עיסוק במהות, אלא בהשתלשלות. הנושא הזה מובן, יותם, החילוק של האריזל? בזה הוא שונה מאוד מהרמב״ם, התירוץ של האריזל פה. כי הוא לא מדבר פה על טקטיקה חינוכית, על עונף אחמנה פטרי, אין ברירה אז עושים, צורך גדול, הוא מדבר לא. אני יכול לדבר על מהות, על השגה, על הגשמה, רק בעולם ההשתלשלות. אבל במהות האלוקית, האבסטרקטית, לפני הצמצום, לפני הכל, אין מה לדבר. בוא נראה איך אדמו"ר מקומרנה, שהיה גם אדמו"ר חסיד וגם מקובל גדול, בספרו על י"ג עיקרי האמונה, שנקרא דרך אמונה, העיקר השלישי, כידוע זה מופיע בסוף הפירוש שלו, יחל הברכה על פרשת בראשית, בואו נראה מה הוא כותב, מקור ה' לפניכם. דע לך אחי הנעים, כל מה שתמצא בכתבי הארי, תוארים, זיווג, אכלו רעים, דלעלה, וכל תוארים אתה תאמר, שהכל בדרך משל, אין אוכל, וכי כל היום, אם שאל לנו משלים, אבל תדע אחי, כמו שזה יסוד אמונתנו, שאנו יודעים מציאותו ולא מהותו כלל, כן בכל דרכי הספירות, אין אנו יודעים אלא מציאותן ולא מהותן כלל, אבל אנו יודעים בקבלה עד משה רבנו, שיש ספירות אורות רוחנים נעלמים ונשגבים, וכל עולם האצילות עד אין סוף, כולו אלוהות אחד, אחד יחיד ומיוחד, לא שניה, כלומר לא משתנה, אין שם חלילה שום מאורעות הגוף כלל. ודע לך אחי, כי אפילו אורות, הביטוי אורות, אור האצילות, אורות העיניים, אורות החותם, אין אנו קוראים אלא בדרך השאלה, כי אין אנו יודעים כלל מהותן, אלא מציאותן. כי כן קיבלנו מהר סיני. אני אפתח פה סוגריים, מסגור סוגריים, משל של הרב אשלג. מה זה השימוש במשל ונמשל? הקדוש ברוך הוא יש לו אור כזה ואור כזה, לא סתם כל הכתבים של הרב קוק זה באורות, נכון? לצורך העניין, הישיבה, רויינל, מנכ"ל הישיבה, מקבל צ'ק על סך $1,000,000. מי נתן את הצ'ק הוא לא יודע, אבל בוצע העברה בנקאית, הוא רואה, אז מה יכול להגיד? קודם כל, אני מניח שמדובר באדם עשיר. למה? כי יש לו מיליון דולר, ויש לו אפילו נזילות של התזרים של המזומנים. סבבה. מה אנחנו יכולים עוד לדעת? אני מניח שהוא אדם טוב. כי הוא תרם, אף אחד לא חייך אותו. אני גם יכול להניח שהוא אדם
צנוע,
כי זה בעילום שם, נכון? אני גם יכול להעריך שזה אדם יהודי, וכנראה גם דתי, וגם כנראה שיש לו איזושהי סימפתיה לישיבה, כי הוא תרם לעתניאל ולא לישיבה אחרת. אבל מי הוא? לא יודע. בהרבה מובנים, זה מה שאומרת, אומרת פה, אור, זה לא באמת אור, אבל על דרך משל, מה שאני משיג, מה שאני מבין, אז הדבר הכי קרוב להערה האלוקית, להשפעה האלוקית, זה יהיה בשפה של אור. וממשיך, אני משאיר את דברי הקומרנה, וכי תאמר מפני מה גילה לנו מרן הארי דרכי ייחוד הספירות, אחר שתכלית הידיעה שלא נדע, וסוף כל סוף, אין אנו יודעים כלל וכלל מהות האורות ומהות השפע ומהות הייחוד. אל תאמר כך. עכשיו יש פה ארבעה סעיפים, קטעתי פה בערה אחת, שהחלוקה פה, אני חילקתי את זה, בעריכה של הרב אליהו עובדיה שליט"א, אבל זה לא, במקור זה לא נאמר ככה. אל תאמר כך, הוא מביא פה ארבע סיבות, למה לא לומר ככה. א', כי כל זה גילה לנו לידע מציאותן, ב', ולידע האיך להיות מרכבה לדבק בו יתברך, ג', ולידע האיך לעשות בתחתון ולרמוז בעליון, ד', ולידע עם כל הדברים שהוא עושה, האיך מנענע אורות רוחניים נעלמים, שזה שמותה בתברך. הקומרנר הולך בדרך של שער הקדמות של האריז"ל הקדוש. מה האריז"ל הקדוש אמר? לחלק בין המהות למציאות. נכון? כל מה שנכלל בתהליך ההשתלשלות, עולמות, ספירות, עיגולים, יושר, עקודים, נקודים, ברודים, הצילות, בירה, יצירה, עשייה, קליפות, כל זה בגדר מציאות השם, ולכן ניתן לדבר על זה, אבל איך שלב? רק במצאות משל ונמשל. אבל בכל מה שלמעלה מזה, כלומר, במהות של השם מתברך, אי אפשר לדבר בכלל, אפילו לא במשל ונמשל. ועל זה שואל הקומרנר, רבי קומרנר הקדוש, זכותו מגנה עלינו. רגע, אם גם בכל מה שניתן לדבר, כלומר בכל מה שאני כלול בהגדרה של מציאות ולא מהות, וגם זה רק במשלים, אז למה האריז"ל בכל זאת גילה לנו את זה? ועל זה אומר אדמו"ר מקומרנה, הבנת את השאלה? חילקנו בשני דברים, חילקנו בין מהות אלוקות, שבזה מותר לדבר? לא. לבין המציאות, שזה כל תהליך ההשתלשלות. וגם זה באמצעות משלים. אור, זכר, נקבה, עיניים, חותם פה, ימין, שמאל, בסדר. אז שואל הקומרנר, למה האריז"ל מגלה לנו את זה?
את מה שאפשר לדעת האלוקות.
אם גזק במשלים. אז הוא אומר ארבע תשובות. הוא אומר קודם כל, הוא לא בתשובה נביא את השאלה. הוא אומר קודם כל, שנדע את המציאות האלוקית, מה שאנחנו יכולים לדעת. דבר שני, איך להיות מרכבה, להתדבק בו יתברך. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה האלוקות, אז איך אני יכול, כי אתה איתה, בוא תדבק. שמתבק הזאת יש ציבורי כזה, ואתם הדבקים, חיים כולכם היום, איך דבקים בשם יתברך? איך? אז צריך להכיר. לכן אני באמת חושב שקשה מאוד להיות, להגיע ליראת שמיים אמיתית, יראת הרוממות, לא יראת הפחד, כן? יראת העונש, אהבה, תשובה מאהבה, מה שנקרא. ואתה לא עומד קבלה, לא עומד חסידות. כל אורת התשובה מבוסס על נגרת התשובה של בעל התניא, שמבוססת על האריז"ל הקדוש, שמבוסס על הקדוש ברוך הוא. כן, אבל במובנים. אז איך אני יכול להיות מרכבה לשם יתברך ולהידבק בו? איך? נגיד ככה. אני אדבר כמי שנשוי כבר כמעט 15 שנה, ברוך השם, אתם בדרך. איך אתה יכול להיות אישה אם אתה לא מכיר אותה? אין כזה דבר אהבה ממבט ראשון. מה יש? משיכה. משיכה לכן יכול להיות. משיכה ממבט ראשון בטח שיש. אבל אהבה, בשביל אהבה מה צריך לעשות? לדעת. נפשיך עמדה בצדך, לדעת כל רעש עדיך. לדעת. אתה לא יכול לאהוב אם אתה לא יודע. כדי שאני אוהב את אשתי, אז יצאנו לדייטים, לא חודש, לא חודשיים, לא שלושה, לא ארבעה, יצאנו תקופה. וגם אז, ככל שאני, ברוך השם, ככל שאני מכיר אותה ויודע אותה יותר, אז
אוהב יותר. ולכן האריזל מגיע כדי שנכיר שמתברך, כדי שנוכל להידבק בו. והסעיף השלישי, ולדה היה אך לעשות בתחתון ולרמוז בעליון. סעיף רביעי, ולדה עם כל הדברים שהוא עושה, איך מנענע אורות רוחניים נלמים שמתה מתברך. כלומר, שאני מניח תפילין, מה זה עושה? שאני מחבר את כתר דלאה לעיני דרחל, או שאני מנענע את הלולב, מה אני עושה כמו אינדיאני, ככה, 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 או שאני בעצם ממשיך את החוכמה בין הדעת לחסד, ואת החוכמה בין הדעת את המוחין, למידות, לגבורה ולתפארת, ולנצח והוד ולנצח במלכות, וכל הדברים האלה. איך אני פועל ומשפיע. ולכן, בהקשר הזה, הדגש של אדמו"ר מקומנו כדברי אריזל, על החלוקה בין העיסוק במציאות לבין המהות. יוצא לנו שלשיטת האריזל, איך האריזל מבין את הרמב״ם? הוא ודאי הכיר את הרמב״ם, גם במורה וגם בכלל. לשיטת האריזל, שלילת הגשמות הטוטלית של הרמב״ם, כמו שבפרק למדי במורה, לא פרק אביו, למה, ביחס למה היא נאמרה? ביחס, לא, היא נאמרה ביחס למהות, לא במציאות, כי למציאות אני יכול להתייחס, טכניקה חינוכית.
לא, אבל הרמב״ם כותב שמתייחסים
במה שאני. בסדר, אז אני אומר, השלילה הטוטלית של העיסוק בגשמות אצל הרמב״ם, לפי האריזל, זה ביחס לעיסוק במהות, מה שלמעלה מהאצילות מהעשר ספירות. ומה שכתב הרמב״ם במורה נבוכים פרק ו, זה לכאורה רק לגבי העיסוק במציאות, על ידיעת ההשתלשלות, וגם זה רק לסבר את האוזן, וגם זה במשל ונמשל. יש פה עמדה יפה, כלומר שלפי אנחנו מיישב את הסתירה בין פרק ו לפרק למדי במורה נבוכים חלק א', לפי קבלת האריזל. עכשיו, בזמן שנותר לנו, בקצרה נתייחס לתורת החסידות. בתורת החסידות יש שימוש בעיקרון משמעותי שמכונה מבשרי חזה אלוקה. כאן כבר תורת החסידות שמושתתת לגמרי, היא יציבה, היא יושבת על קבלת האריזל, היא מלמדת אותה מה שאמרתי מקודם, שאם אני רוצה לדעת את האלוקה מבשרי חזה אלוקה, מה אני צריך לעשות? להתבונן מבשרי. כלומר במציאות הגופנית שלי. שכן, כלומר, המציאות הגופנית, הפיזית שלי, עם שני ידיים, שני רגליים, אף ופה, כליות וגב תחתון וכולי, הכל בעצם בבואה של מציאויות רוחניות נשגבות עליונות, שמהן משתלשלות המהות השמתך מוחשית. כלומר, זה שיש לי יד ימין, זה לא באמת. בגלל שלקדוש ברוך הוא יש איזשהו אלמנט רוחני, מהות הזאת שנקראת יד ימין, להלן תיקרא ספירת החסד, אז אם משתלשל את זה, מתאבא, בסוף יש יד ימין של חסדי, שעלה יש שעון. ובגלל שיש מהות אלוקית עליונה שנקראת יד שמאל גבורה, משתלשל, בסוף זה מגיע ליד שמאל של חסדי, שעליה יש טבעת ואני אפילו שמאלי. ככה יצא. אבל האמת, שזה לא חידוש של תורת החסידות, זה גם לא חידוש של האריזל. כבר בתנאים זה מופיע. מקור ו' אבות רבי נתן. אבל אבות רבי נתן פרק למד א', אתם יודעים מי הרב רב רבי נתן, נכון? כבר עברתם את למד א', נכון? איפה אתם מוכבים? בכף ג'. טוב. אוטוטו תגיד. אבל הקדוש ברוך הוא, יהיה שמו הגדול מבורך לעולם עולמי עולמים, בחוכמתו בתבונתו ברא את כל העולם כולו, הוא ברא את השמיים ואת הארץ עליונים ותחתונים, ויצר באדם כל מה שברא בעולמו. הלמטה שכל מה שברא שברחו בעולמו, ברא באדם. כלומר, האדם הוא עולם קטן, והעולם זה אדם גדול. כלומר, האדם מתואר פה בתור בחינה של עולם קטן. אבל תראו בדברי האריזל הקדוש, זה אפילו חריף יותר לשאר הקדמות בדרוש י"ב, מקור זין. הוא נבאר אתה כל אלו הבחינות באדם התחתון, וממנו יתבאר לעליון. אם הרמב״ם מדבר על שלילת הגשמות, אז יש פה דרשה מפורשת. מה היא אומרת? שמתוך האדם ניתן לבאר את הבחינות העליונות, או אפילו להגיד, אולי רק מתוך האדם. כלומר, אם יש איזשהו קשר בין היחסיות של לברי האדם ותפקודם, לא אגידים, סליחה, יש קשר בין היחסיות של לברי האדם ותפקודם למערכת האלוקית העליונה. כמו שאיש ואישה, פרים ורבים, באמצעות איברים מאוד מסוימים, והתקשות מסוימת שנקראת יחסי אישות, כמו מקדושה וטהרה, בעזרת השם, ברוך השם, אז ככה גם באלוקות, שזו בחינה של התקשרות בין זכר ונקבה, שמולידה לא תינוק, 3 קילו, ממצב רוח טוב, ואני יודע מה, ואף גרסר, ברוך השם, אלא היא מולידה גם שפע מסוים, שהוא קשור לשפע, כמו ילד שממיתו הרבה שפע. ובחסידות, מרחיבים את זה אפילו עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר, אבל תמצית לנו כמו שאמרנו. הכל בעצם בבואה, כל המציאויות הגשמית פה, שלב, זה בעצם בבואה של מציאויות רוחניות עליונות, שמהן משתלשלות המציאויות הגשמיות המוחשיות, הרוחניות. בואו נראה בתניה, איגרת הקודש, בפרק ט"ו. להבין, אומר בעל התניה, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם בעניין הספירות, מודעת זאת בארץ מפי קדושי עליון נשמתם עדן, לקרב קצת אל השכל, מהי דכתיב ומבשרי חזה אלוה, שהכוונה היא להבין קצת אלוהותו יתברך מנפש המלובשת בבשר האדם. ועל פי מאמר הזל על פסוק ברכי נפשי וגומר, מה הקדוש ברוך הוא כן מלא את העולם, אף הנשמה מלאה את הגוף, על פי מאמר הזוהר על פסוק ויפח באפם נשמת חיים, מנדן נפח מתוכי נפח, ואפילו נפש דעשייה היא באה מזיווג זון, זכר ונקבה דעשייה, והמוחים שלהם מבחינת חיה ונשמה דזון, שהן הן אחוריים דקלים דזון דאצילות, כן, זה קצת סינית מדוברת, למי שלא לומד קבלה, שהם אלוהות ממש, שבתוכה מאיר אור אינסוף ברוך, המלובש בגנוז בחוכמה דאצילות, דאי הוא וגרמו ירחת בתות. ועל כן, גם בנשמת האדם, מאיר אור אינסוף ברוך הוא מלובש וגנוז באור החוכמה, שבא להחיות את האדם, וממנה יוכל האדם, להבין קצת בספירות העליונות שכולן מאירות בנשמתו הכלולה מהן. אך צריך להקדים מה ששמעתי ממורי על אבא שלום, על פסוק, מי זה מורו? שבא לתניה? הרב המגיד, לא, המגיד ממזריץ'. על הפסוק, ואנוכי אפר ואפר, שמע אברהם אבינו שלום על הארת נשמתו מאירה בגופו מאור חסד עליון, ועם מידתו מידת אהבה רבה, שהיה אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבה גדולה ולא כל כך, עד שנעשה הקדוש ברוך הוא. כך על דרך משל, אמר אברהם אבינו עליו השלום על מידתו מידת החסד ואהבה המאירה בו, ומלובשת בגופו, דאף שהיא מידת האהבה וחסד העליון שבאצילות, המאיר בנשמתו, שהייתה מרכבה עליונה, אף על פי כן ברידתה למטה, להתלבש בגופו על ידי השתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה, על ידי צמצומים רבים, אין דמיון וערך מהות אור האהבה המאיר בו, אל מהות אור האהבה וחסד עליון שבאצילות, אלא כערך ודמיון מהות העפר שנעשה אפר אל מהותו ואיכותו, כשהיה עץ נחמד למראה וטוב למאכל על דרך משל, ויותר מזה להבדיל באלפים הבדלות, רק שדיברת על שם בני אדם, למשל במליצה. כלומר, כמו היחס בין עץ סקויה גדול, עץ אקליפטוס ענק, אתה שורף אותו, העץ שוקל 10 קילוגרמים, 30 קילומטר בצל, שרפת אותו, טוב, 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 בסדר כמה עשה לך? 10 קילו של אפר, של אבק. אז ככה היחס בין מידת החסד של אברהם אבינו, לבין מידת החסד העליונה, ואנוכי אפר ואפר. נראה את זה בלשון הרמח"ל, בכלך פתחי חוכמה. כלך פתחי חוכמה, כלך זה 138, פתחי זה 138 פרקים, שבהם האריז"ל מסביר את כל תורת ההשתלשלות, הוא עוסק בהתחלה גם במהות, ואחרי זה בעיקר במציאות. אז פתח עין א', זה לומדים בישיבה, אחרי הצבא, שיעור ד' ו-ה', שיעור 2 של הרב רם, אל תחמיצו. כותב הרמח"ל איש האלוהים, הקבלה הגמורה בין סדר הפרצוף לדמות האדם, יש משהו הקבלה מסודרת. סדר אורות הפרצוף וקשריהם וכל ענייניהם, הוא ממש כסדר איברי הגוף באדם. כל מה שיש באדם, יש כנוגדו בעניין האורות בפרצופים למעלה. כל מה שיש באדם יש כנגדו בעניין האורות, זה סוד ומבשרי חזה אלוה, שכך הוא הדרך לחקור ולמצוא מה שיש בספירות בתחתונים, כמו מה שיש בתחתונים בספירות. ועד רבה, מה שנופל תחת ההבחנה בתחילה הוא מה שיש בתחתונים, וצריך להתעלות עד השורש להבין הדברים כראוי בקשר העולם התחתון עם העליון, לנו קשר המסובב עם סיבתו. נראה את זה בלשון התולדות יעקב יוסף, תלמידו וחברו של הבעל שם טוב, בפרשת אמור. והנה אף שהדברים, אף שהם דברים נעלמים, שאין ראוי לשלוח בו יד, מכל מקום, מאחר שהאדם נקרא עולם קטן, ועל כן רמוז בו הכל, ובצריך איזה אלוהי, כי ממה שלמטה בהנהגת אדם, ידע ויזכיר דברים עליונים, כי זה העולם ודמות חותם של העולם בעליון כנודע. נקרא פה קצת מבאר מים חיים, הרבי מצ'רנוביץ', ואז נתחיל לסכם. והעניין הוא כי רמח איברי האדם ושסה גידיו, הן הן מכוונים לעולם הגדול הנקרא בפי החכמים שיעור קומה של יוצר בראשית. כמאמר כתוב באיוב, ומבשרי יחזה אלוה. כי על כן נקרא אדם מבחינת מלשון אדמה לעליון, כמו שכתוב בשלה הקדוש. והוא הציור של כל העולמות שלמעלה ושלמטה בסוד נשמתו וגופו. ונברא לייחד ולקשר כל איבר ואיבר מרמח איברה וכל שסה גידה ולרמח איברים ושסה גידים העליונים הרמוזים בשיעור קומה הנזכר. ויזכה להיות מרכבה עליהם, ואז כאשר יהיה מקושר ומדובק ברמח איברים ושסה גידים העליונים אשר הוא מכוון נגדם, אז תוכל שיעור קומה עליונה להוריק ולהשפיע אליו כל טוב וברכה כאשר יוכל שאת, וזה עיקר כיוון הבריאה לטיל לברורה. כלומר, שאתה בעצם, זה בעצם דומה למה שהאדמו"ר מקומרנה הביא בסעיף ב' ג' וד'. כלומר, שאתה יודע מה המציאות האלוקית העליונה, אתה יכול לעשות את שנקרא המצ'ינג, לעשות התאמות בהתנהגות שלך, צורך עניין. עכשיו זה שלטון הערת החסד, תדאג בחסד, עכשיו יש את הגבורה, אז תנהג בצמצום. כל הדברים, עכשיו זה זמן טוב שצריך להשפיע בו, עכשיו זה מצליח מה שנקרא למנוע שפע, כל הדברים האלה, אז בעצם אתה בעצם הופך להיות צינור של שפע. כל המתפלל על חברו נענה ותחילה, מה המשל שמסביר את זה?
צינור
לשפע. אתה הצינור לשפע, עכשיו הצינור לשפע, אתה הצינור למים, מה שנקרא, לגרנים שבעציץ, אבל עוד לפני שהגרנים מקבל את המים, אתה בתור צינור, מה? אתה נרתב, כל השפע עובר דרכך, אז אתה מקור השפע, אתה השפע. נראה את זה במילותיו של הרב שפילמן, הרב שפילמן בטלור. טלור זה ספר פילאי, לצערי כמעט ולא לומדים אותו ולא מכירים אותו וחבל מאוד. זה ספר, ספר קבלי, הרב שפילמן היה יהודי חוסיד, שהסתובב גם בגליציה ופולין וגם באוקראינה, ואחרי זה גם לרומניה, למד עם המלבים, ואחרי זה במסגר, הגיע גם ליוון ולטורקיה, כלומר הוא פרש את הרב חיים פלאג'י, כלומר הוא מאחד גם את קבלת הספרדים את הרשש, יחד עם קבלת חב"ד למשל, עם בעל התניא, אדמו"ר אמצעי ואדמו"ר צמח צדק. והחיבור החסידי היחיד שיש לנו מהמאה ה-19, שמחבר רשש עם בעל שם טוב וחב"ד. אז ככה כותב בהתחלה, ממש בתחילת הספר. דאף על גב שהגמרא מביא הלימוד מהקדוש ברוך הוא על הנשמה, הינו מכוח שזהו יסוד מוסד לכל מאמין ונודע, שכן הוא אמנם להבין מדברים עליונים הרוחניים. אדרבה, צריך להקדים לקח לעיניים עניין הנשמה וכוחותיה והערותיה בגוף. דעה מניין יהיה כוח באדם הגשמי להבין דברים הפשוטים הרוחניים, אם לא מחמת שידוע שנשמעת האדם מחלק אלוק הממעל, כן, זה מהתניה, ציטוט. ובנשמעת האדם וכוחותיה נכלל מכל הבחינות, והאדם דלמטה, אנחנו, הוא הרשימו מהעליונים והתחתונים. ונשתלשל מעולם לעולם עד שבא לדמות האדם התחתון. לכן לולא מה שאנו משיגים בעניין האדם דלמטה, לא היה לנו שום השגה ותפיסה בדברים העליונים. כי איך נשכיל ונדע במה שלא נוכל לצייר בליבנו? אך על ידי הנשמה וכוחותיה והשתלשלות האורותיה בהגבייה, כלומר בגוף, אז נוכל להבין קצת על דרך הדמיון, כי נפשית הדבר מהגשמיות בכל פעם יותר ויותר. כמו שנודע שבכל עולם היותר עליון התמעט יותר הגשמיות והבן, וקיבלנו עזרה, שימו לב, וקיבלנו עזרה, שלא נתחיל לחקור כלל בערות העליונים, עד שנבין קודם עניין זה בנשמה. אל תדבר איתי עכשיו על ייחוד וזיווג של פרצוף זעיר אנפין ופרצוף הנוקבה, לפני שאתה מבין בעצמך בנשמה שלך, מה זה ייחוד. אל תדבר איתי עכשיו על שבירת הכלים ומיטת זין מלאכים קדמיים שמתו בעולם הברות, בעולם הנקודים, לפני שאתה מזהה בעצמך מה זה השבירה ומה זה התיקון.
ואז נפקח עיני שכלנו להיות ממדרגה למדרגה ולא ניכשל, וכדי שידע מעיין לאיזה מקום קולע העניין, לכן הוא מכנה את קודם וכו' וכו'. מהרבה מובנים זה הדרך של הלימוד פנימיות פה בישיבה, שאנחנו לומדים פנימיות תורת אריזל, שהרב דעה מלמד פה ואחרים, אז אתה לא לומד רק מה אריזל אמר, אתה כל כך לומד איך אני חי את זה. אני אומר את זה בגבעדו פרשת שבוע, מאוד קל לדבר על זה, אבל צריך לחיות את זה. כלומר, אם אני לומד על, 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 על מערכת של משפיע ומקבל בתורת האריזל, אז אני אמור להופיע את זה בזוגיות שלי עם אשתי, ביחס לילדים שלי, ביחס לשכנים שלי, לקהילה וכל הדברים האלה. כלומר, מתוך, מבשריך איזה אלוקה, זה לא המלצה, זה לא נתון. זו הדרך, זו השיטה. תסתכלו מה כותב האדמו"ר מקומרנה בהיכל הברכה, פירוש של התורה פרשת נשוא. מקור י' ג'. כמו שעשה מרן הקדוש הארי, כן? מי זה הארי? פה? האלוקי רבי ישראל בעל שם טוב, כן? שהיה בא לפניו איזה מבוקש, כלומר מישהו בא לו איזשהו חולה או משהו כזה, היה מכוון לתקן למעלה ולהמשיך שם ברכה ותיקון, וממילא נתקן הכל למטה. זה הבעל שם טוב, כל הזו הארי בעל שם טוב, כלומר האלוקי רבי ישראל בעל שם טוב. כלומר מה עשה הארי, הבעל שם טוב? היה אדם שהוא עקר. אז הוא לא אומר לו, טוב, יש לך איזשהו בעיה בגוף, איך שמייצרים זרע וכולי, לא. הוא היה פותר את הבעיה בשורש הרוחני של אותו אדם, של בעיה של השפעה, ואז על הדרך זה כבר בא לידי ביטוי בתורה שיוצא לו זרע תקין, והוא יכול לפעות ולרבות, אוקיי? יש לי הרבה מקרלין, מסתול מקרלין, בית אהרון, הל"ג בעומר, חג של רשב"י, מבשרי חזה אלוקה, מה זה בשרי ראשי תיבות? רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, זה לא מבשרי, מרשב"י חזה אלוקה. כלומר, תיקח את המשקפת של רשב"י, את המשקפיים של רשב"י, תסתכל לגוף שלך, ומרשב"י תחזה אלוקה. אז אם אני מסכם, הדרשת מבשרי חזה אלוקה, זה לא עבורת חסידי של קרלין. זה גם לא תפיסה אמונית תיאורטית בלבד. יש פה שאיפה, יש פה שיטה של עבודה. לא רק כדברי הבעל שם טוב הקדוש לכוון למעלה, כדי לפתור בעיות גשמיות כאן למטה. אלא יש פה דרישה ושאיפה לזכות ולייצר איזון עדין ובריא בין הגוף והנשמה. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שאדם, הנשמה לא מאוזנת. אם זה עכשיו לכם פוסט טראומה או, או, או בעיות של פחדים וחרדות, יש לו בעיות, לא עלינו. זה משפיע על הגוף, משפיע על הגוף. נקרא comfort food, מזון שמנחם. מי שזרקה אותך, אתה זרקה אותה, אז היא הולכת למקרה ופרר. זה לא מוקלט, אבל הידיים פה. לא, באמת, משקעה אכילה רגשית.
לא, זה גם אמיתי, גם במחלות.
נכון, 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 גוף נפש. הכל על בסיס השיעור הזה. בואו נראה, רבנו, ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ב. הלכה למעשה. כותב רבנו, וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה ומכל השגה של שמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, נפקא מינה להלכה, תגידו לי אתם, נפקא מינה להלכה? נכון, אבל מה נפקא מינה להלכה עוד? נו נו, אז קמין על הלכה, שמעתם על המושג סעודת מצווה למשל? ראש השנה, יום הדין, שבת, מה עושים? אוכלים, ברית מילה, אוכלים, חתונה, מה זה אוכלים? סעודת מצווה, סעודת מצווה. חציו על השם, חציו עליכם, בשבועות, מהתגמר, הכל מודים את זה בשבועות, בצרת בעינן גם לכם. מה זה שבת? בשר, אין שכה, בשר ויין. שמחת השבת, אין לשריקה יחסוב, לא. אין שמחה, אלא בבשר ויין. אני צריך להודיע לגוף מה שהנשמה משיגה. שיהיה איזה ביטוי גופון לכם בכל הערה הרוחנית, במהלך השנה, מבטאים אותה במשהו גשמי, בסעודה, במצווה כזאת, תכלס. עכשיו יש הערה אלוקית של חנוכה, תליק נר. ליל הסדר, תוכל. פעם אמר ג'קי מייסון, הסטנדאפיסט היהודי המעולה מארצות הברית, מה זה תקציר עלילת החגים היהודים לכל המתגייר המתחיל, הגויים רצו להרוג אותנו, השם הטיל אותנו, יאללה בוא נאכל, אוקיי? זה בדיחה, אבל זה גם מאוד עמוק. אני ממשיך מה שאומר רבנו. בבחינת, הנאמר בישעיהו הנופט, ומבשרך לא תתעלם. מבשרך דייקה. שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, אינו בשר גופך, כי צריכים לרחם עוד על הגוף, לראות לזכחו, כדי שיוכל להודיע לו מכל ההערות וההשגות שהנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד, אבל הגוף אינו יודע מהם. על כן צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכח הגוף. עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד כנל, וכשהגוף הוא בבחינה זו היא טובה לנשמה. שלפעמים נופלת עם מדרגתה, וכשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף. היינו על ידי תענוגי הגוף. אדם בדיכאון מדוכדך, תן לו סטייק טוב, שווארמה טובה ככה, איזשהו גלידה מפנקת. אז הוא יחזור טיפה לאט לאט למצב רוח. יחזור להערה, לקשר. ואז תוכל לזכור את התענוגים שלה. כי מאחר שהגוף גם כן טוב וחשר, אינו ניקל בתענוגים. ועל כן תוכל הנשמה לחזור לדי תענוגי הגוף למעלתה לתענוגים שלה. זה נגד האפי גופים. נהפוך הוא. להתענג על השם מתוך השפע הגשמי. וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בגוף, על ידי הערות שהעירה בו הנשמה מקודם, תוכל אתה לזכור ולעלות, לחזור מדרגתה, וזה בחינת מבשרי יחזה אלוה, מבשרי דייקה, על ידי בשר הגוף יחזה אלוה. היינו השגת אלוקות, והיינו שהאדם בגופו יראה ויחזה השגות עליונות, שהנשמה משגת תמיד כנעלה, אבל כשיש לגוף עזות, מבחינת והכלבים עזי נפש, אז אין הנשמה יכולה לסמוך על עצמה ולהתקרב אל הגוף, להודיע לו מהשגות שלה, כי תוכל ללכוד בתוקף ועזות, ללכוד, כלומר להילחד, בתוקף ועזות הגוף, מה שהגוף עז וחזק בתאוות. אם אתה לא מתקן, זה מסוכר. כאילו, אכילה תוריד אותך ותגשם אותך בעניין הזה. בוא נסכם במילים, כדרכנו בסוף כל עיקר. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אני מוסיף, אבל למדנו על דרך האריזה לחסידות, איך אין ברירה, ודווקא מבשרי חזה אלוקה, על ההבדל בין המהות שלא מדברים בה, לבין המציאות שחייבים לעסוק בה, ולהבין אותה רק מבשרי. ולכן כל הערה רוחנית עליונה, צריכה לבוא לידי ביטוי, גם בגשמיות. בגשמיות. שמחים במשהו, בוא נעשה לחיים. בוא נאכל טוב, בוא נשמע. להופיע את זה במציאות, ואז אתה לא רק מדבר על זה, אתה גם חי את זה, אז קצת עמקנו והרצנו, אבל זו סוגיה מאוד יסודית, בעזרת השם, השבוע הבא, נמשיך להתקדם לעיקר הרביעי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.